מידת הגבורה. אומנם נכון שאנשים כמו שלומי, הם היו צריכים לתת את השיעור, אבל כיוון שהוא רוצה לעודד את הכוחות הצעירים, אז נלמד ביחד. יש בנושא הגבורה זוויות שונות, אולי לקחת זווית אחת, וקצת לנסות לברך אותה. כשיש בה לפחות שני מישורים. מישור אחד זאת השאלה בזווית הזאת, בציר הזה של התגברות על הפחד. אז מישור אחד זאת השאלה, מה עושה הפחד בנפש? איזה תהליך אפשר לקרוא לו פחד? הנושא שני, האם להיבט של אמונה, של תורה, יש השפעה בסוגיה הזאת של קביעת הגבורה, של התמודדות נגד הפחד, או שלא? כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו קוראים פרק בספר בראשית, כשאנחנו קוראים פרשה, זה לא אוסף של אותיות, אלא מגמה. הפסוקים אומרים לך, תקרא אותנו, ותקרא את הנפש שלך, לאור מה שקראת בנו. כן, כשאנחנו קוראים את הפסוקים הראשונים, שנמצאים פה בפסקה הראשונה, שבתוך ההתארגנות של יעקב אבינו הוא שולח שליחים, שולח מלאכים. ושוב המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. התופעה שהתורה בוחרת לתאר, זה הפסוק הבא, וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים, שני מחנות. משמעות אחרת למילה וירא, אלא שהוא פחד. מה המקום של פחד אצל יעקב אבינו? אמנם יש מין סגנון כזה בשנים האחרונות, שנקרא לימוד תנ"ך בגובה עיניים. והוא, צערנו הגדול, מדגיש את השיפוט שלנו על הכתוב ועל הדמויות. תוצאה מכך, אולי ההרגשה שלי יותר נוחה. כי חיוויתי דעתי, כי אמרתי מה יש לי להגיד. אבל שום דבר גדול לא נשאר לחכות אותו, לקבל השראה ממנו. הכל כמוני. חולשות כמוני, צרים כמוני, טעויות כמוני. אין ממי ללמוד. סיפור כזה בגמרא, שבני אדם, שני אנשים השקיעו סכום של משכורת מינימום של שנתיים. 400 זוז. על מה הם התערבו? הם התערבו בשאלה מי יצליח להוציא את הלל נשיא ישראל מכליו. היום בשביל להוציא אנשים מכליהם לא צריך להשקיע 400 זוז בשביל זה, די מהר. אבל הם רצו שהלל לא ישמור על עשתונותיו. למה? כי אם הוא לא שומר על עשתונותיו, אז אני לא מחויב לכלום. אז אם האבות והאימהות הם בעצם כמונו, אני לא צריך להתגבר. אני לא צריך לתקן משהו לאורם. אנחנו לא לומדים תורה ככה. אנחנו רוצים שאבותינו ואימותינו יתוו דרך. ואנחנו כל הזמן רוצים לשאול את עצמנו האם אנחנו עומדים ברף הזה. כן, כשאנחנו רואים דבר כזה, ויראה יעקב, אנחנו שואלים למה? ויותר מזה, הנציב מוולוז'ין אומר, בפירוש שלו, העמק דבר ומתחתיו גם במחב דבר, אומר את הביטוי, חרפה היא לבוטח בשם לגור. לגור, כלומר לפחד. ואז התמיעה והרצון להבין יותר גדולים, מה זה בעירה? דבר שלישי זה הוכחה מפורשת שיעקב אבינו לא היה רב נחמן מברסלב ולא חסיד שלו. כי אחרת הוא היה אומר, כל העולם כולו, ויש עצמות, והעיקר, לא לפחד כלל, ועירה. עכשיו כיוון שיש הוכחה שהוא לא אדמור, וגם לא חסיד, אז אפשר ללמוד. איפה שיש אדמורים יש טיש ואי אפשר לשאול. איפה שיש לימוד אפשר לשאול. והשאלה הזאת היא אולי קצת יותר רחבה, דרך סוגיה בגמרא פה בפסקה 4. חבוד.
הרב, שאלה, תמיד אני הסתכלתי על פחד או על עירה, אם אנחנו יודעים שמציאות היא שלמה, והמציאות היא מיתו התברך, והכל מקוון, והכל מדויק, והכל אלוקי, אז מה יש לנו לפחד?
נכון.
זה מה שיעקב אבינו בא וערער על המציאות שהקדוש ברוך הוא בא ויש...
רגע, אתה צריך להבין מה זה פחד.
אז אוקיי.
עוד לא נסיק מסקנה מזה שהוא ערער, אלא נשאל מה המשמעות הפחד אצלו.
אז אוקיי, שאלה מהבחינה באמת של פחד, אחות שאנחנו לא תופסים את הבחינה של פחד או בהגדרה שלו היום.
נכון, נכון מאוד.
אולי יש הבדל
בין לפחד. יש מדגישים הבדל מסוים, אבל אני חושב שצריך להגיע להבחנה בין המילים אחרי שברור על אילו תופעות מדובר. אחר כך לקרוא להם שמות. אז בתחילה אני חושב צריך לתאר את התופעה, ולכן אמרתי, אולי נלמד את הגמרא בפסקה הרביעית, ומשם ננסה אחר כך לחזור להגדרה של השמות. אומרת הגמרא, ההוא תלמידה, כמה שעוסקים בתלמידים, מצבנו טוב, זה בתוכנו. דעה בקעזיל בתרי רבי שמעאל ורבי יוסי. הוא הלך אחרי רבי שמעאל ורבי יוסי. איפה הלכו? במסדרון, בישיבה. לא. בין הספסלים בבית מדרש. לא. בשוקה דציון. מחנה יהודה. יש דברים שהמבחן האמיתי שלהם זה איך אתה מתנהג במחנה יהודה. איך אתה מתנהג בבית מדרש זה יחסית עלול להיות סלופן. מוסתר. אבל איך אתה בחיים, גם אתה רבי שמעאל ורבי יוסי, וגם אתה התלמיד. הנה, אומרת הגמרא, חזיה דקמה הפחיד. רבי ישמעאל ורבי יוסי ראה שהתלמיד מפחד. אמר לו ביטוי קשה. אמר לי, חטאה את. אתה אדם חוטא. אתה אדם חסר. לא נעים לשמוע את זה מרב. אומרת הגמרא, זה לא רק מרב. זה פסוק בנבואת ישעיהו. ונבואה שנצריכה לדורות נכתבה. פחדו בציון חטאים. הנביא מזהה קשר מסוים בין מושג הפחד ונחת ונחיסרון. אמר לי, אז התלמיד עונה לו, והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד. חבל שהתלמיד לא שאל את הרב לפני שהרב אמר לו אתה חוטא. חבל שהתלמיד לא שאל את הרב איך יכול להיות שיש פסוק שאומר פחדו בציון חטאים, הרי יש פסוק שאומר אשרי אדם מפחד תמיד. אשרי אדם מפחד תמיד. את הניגוד בין הפסוקים הוא יכל לשאול אותו בלי קשר לשוק הדציון. אז יכול להיות שהתלמיד לא ידע את הפסוק הזה. יכול להיות. אבל גם יכול להיות שיש פה בעיה בבירור האמת. שכשאומרים לי שאני חוטא, אני במגננה. לא רוצה להודות. עכשיו יש גם פסוק שאיתו אני יכול ללכת למגננה. הפסוק אומר, אשרי אדם מפחד תמיד. אז הרב שלי צריך להבין איפה נקודת הנפילה שלי. צריך לעזור לי לתקן אותה. כלומר, הוא צריך לעזור לי להבין שהשיטה הזאת של המגננה היא לא עניינית. הרב שלי צריך להגיד לי, ידידי, בוא תברר את האמת. זה מה שעושה רב ישמעאל עם התלמיד. מה הוא אומר לו? אומר לו, ההוא, הפסוק במשלי, בדברי תורה כתיב. מה זה בדברי תורה כתיב? אחת המחשבות המסוכנות ביותר בתחום של התפתחות רוחנית ומוסרית, זה המחשבה שאני עלול לחשוב, שדבר מסוים הוא פסול, למשל פחד, אבל בדברי תורה הוא מותר. אין סוף לעוולות ולחולשות שאני יכול להסתיר תחת כנפי השכינה סביב ההבחנה הזו. אז א' צריך להבין אותה. מה אמר פה רב ישמעאל? דבר שני, איך הרב ישמעאל יודע שאצל התלמיד זה לא בגלל דברי תורה? הוא אומר פסוק במשלי. אז אם ככה צריך להבין את ההבחנה כשלעצמה, וצריך להבין גם מה רבי ישמעאל רצה מהתלמיד. אני חושב שזאת הזדמנות מבחינתנו לברר מה זה דברי תורה. משנה אומרת בפרקי אבות. שניים יושבים ויש ביניהם דברי תורה. אומרת המשנה, שכינה ביניהם. פלא פלאים. פסוק, ויקשב השם וישמע. אין דברי תורה, הרי זה מושב לצים. איפה יודעים? שנאמר, הוא מושב לצים לישב. אומר רב חיים וולוז'ין, איפה במילים ובמושב לא יצים, לצים לא ישב, כתוב שאין שם דברי תורה? אלא מה זה? הגדרה שאתה יכול להגיד, ככה נראה לי. בסדר, אל תביא פסוק שיסייע לך. לכן אומר רב חיים וולוז'ין בפירוש של פרקי אבות, שההבחנה בין שני המצבים היא הבחנה אחרת לגמרי. בשני המצבים יש דברי תורה. אותיות, פסוקים, מדרשים, גמרות, הלכה, הכל יש. אבל ההבדל הוא בשאלה, האם דברי התורה הם נקראים ביניהם, או הם לא ביניהם. מה ההבדל? אומר רב חיים, המילה ביניהם היא אופי הלימוד. למשל, יושבים פה מסביב לשולחן. אין אחד יותר קרוב ושני פחות קרוב, אחד יותר יודע ושני פחות יודע. מקשיבים זה לזה. אם אחד עושה טעות, נגיד אדם כמוני ומדבר יותר מדי, אז באיזשהו שלם נעצור אותו. אבל הוא תשמע בסדר, שמענו מה יש לך להגיד, עכשיו תשמע מה יש לנו להגיד. זה שיחה, זה ברור, זה לימוד ביניהם. ולכן כתוב שם בפסוק, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. לא כתוב אז ידברו או דיברו, אלא נדברו. אתה דיברת ואני נדברתי, אני הקשבתי לדיבור שלך. אומר רב חיים וולוז'ין, אם אדם מוכן להקשיב לזולת ולא להתבטא ולא להתעקש על עמדתו, זה אומר שהוא לומד לשמה, הוא רוצה לברר את האמת. יכול להיות שהשני, בסברתו, בידיעתו, בראייתו, הוא מכוון יותר על האמת, לכן יש הקשבה. כיוון שכך אומר הפסוק, ויקשב השם וישמע. אם אתם מקשיבים אחד לשני, זה קדוש ברוך הוא מקשיב לכם. אחרי שהוא מקשיב, הוא שואל. ויש תשובה, ויש תחיית התשובה, ויש ראייה לתחיית התשובה. מתגלגלים. דקת ההקשבה, או שעת ההקשבה, היא לא הסופית. היא חלק מהבירור. אבל אומר רב חיים, אם יש דברי תורה במקום מסוים שהם לא ביניהם, אין הקשבה. יש אטימות, יש נוקשות אחד לשני, יש ניקור, או יש התלוצצות אחד מהשני, אז זה נקרא מושב לצים. לא מושב לצים מצד הרקנות שלו, אלא מושב לצים מצד האטימות שלו. אז יש דברי תורה, אבל אין לו ביניהם. זה חסרון בהופעת המושג דברי תורה. אם כך רואים, שדברי תורה אין הכוונה אוסף של פסוקים וציטוטים שמקורם בתנך, להבדיל מעיתון. למרות שיש חושבים היום שעיתון זה יותר מתנך, אבל עוד אפשר להגיד להבדיל מעיתון. זה לא דברי תורה. דברי תורה הם המקום שבו האמת האלוקית פוגשת את הנפש שלך וקובעת במשהו, משנה במשהו. המשנה שתהיה סמוכה לזה בפרקי אבות, מיד אחר כך, משנה לא אוכל. אם יש דברי תורה באוכל, אז שולחן דומה כמו מזבח. אם אין דברי תורה באוכל, זבחי מתים. טוב, אני אגיד לכם איך אני אוכל. קודם כל, אני אוכל ארוחה שעתיים. אם המון אוכל לא בריא, מתנפח והולך. רוב הזמן, תוך כדי הארוחה, אני מדבר לשון הרע על כל העולם. בסוף, נגמרות השעתיים, אני דופק על השולחן. נכון? יש טקס כזה. עכשיו דבר תורה. נו מה? אז מה זה נהיה שולחן, נהיה מזבח? זה זבחי מתים, עם כיפה, עם זקן, עם ציצית, עם תחלת, עם הכל. המושג של השפעת דברי תורה במציאות לא מתחיל מהחיצוניות. זה דבר שהדור שלנו צריך ללמוד אותו וללמוד אותו וללמוד אותו. השאיפה הרוחנית והמדידה הרוחנית לא מתחילות מחיצוניות. מצורת אותיות. או משיוכם לספר מסוים. אלא במקום שבו אתה גישתך לאוכל, תהיה גישה אצילית. אז דבר ראשון, כשאתה רואה לאוכל, מה אתה עושה? מתיישב לאכול? מה פתאום? מה אתה עושה? אתה לבהמה? דבר שני, מה אתה עושה? דואג למי? לבריאות שסביבך? אולי אין להם מקום לאכול. זה צריך להיות אלף בית. אתה הרי מסתכל על האוכל כנקודת ביניים ערכית בתוך חייך. זה הכנסת אורחים, זה דבר ברור. אחר כך צורת האוכל. טירון, יום ראשון בטירונות. סעודת צהריים, גומר האוכל, 6.5 דקות, בחצי הדקה האחרונה מהשבע, הולך למטבח. מה אתה הולך לעשות במטבח? אתה אומר לטבח, תודה רבה לאוכל. עומד לידך, הממם. זה לא קורה בדרך כלל בטירונות, אבל לרגע נפגשת עם חצי אלוהים. הוא שומע שאתה אומר תודה רבה. יום ראשון לטירונות. הוא אומר לך, בלי להניד עפעף, בצבא שלנו אין תודה רבה. אתה אומר לו, בלי להניד עפעף, בצבא שלך אין תודה רבה. בצבא שלי יש תודה רבה. אתה מוזמן לצבא שלי. בוא תהיה ממם. לא, אתה לא מוריד אותו מדרגה, אתה לא מדיח אותו חלילה. או אתה לא מסרב פקודה. תקבל ריתוק באהבה. על מזבח, אמירת תודה, מן הראוי, אם צריך, לקבל ריתוק. אבל הוא, עד שיבין מה שאמרת לו, הוא כבר ישכח את הריתוק. זה האוכל. אוכל מבחינתך זה דבר ערכי. ממילא, אם גם הנושאים שיעלו באוכל, הם נושאים ערכיים, אז זה טבעי שגם תגיד פסוק. שיתאים לבירור שיש באוכל. אבל זה לא הפסקה ערכית מהמקום שבו למדת או התפללת. זה המשך. המובן הזה, דברי תורה, אומר לו רבי שמעאל, התלמיד, זה לא אוסף פסוקים. אתה אתה פותח ספר, מותר לך לפחד. מה פתאום? כי, אומר רבי ישמעאל, אם אתה תלמיד, יודע את הפסוק במשלי, אולי אתה גם יודע את חלקו השני. נכון, כתוב בפסוק, שאדם פחד תמיד, אבל כתוב בפסוק עוד דבר. מקשה ליבו, ייפול ברעה. זה גם כתוב. מקשה ליבו, זה אדם כמוני. לא אכפת לי מכלום. לא זהיר, לא זריז, לא דרוך, לא ערני. היום, אתמול, מחר אותו דבר. קורה משהו מסביב, לא אכפת לי. אומר לי הפסוק במשלי, אבל אתה נופל. אומר הגאון מבינה, יש שני מצבים בהתפתחות הרוחנית והמוסרית של אדם. אין שלושה. על המצב האחד אומר הפסוק במשלי בפרק תתוו, אורח חיים למעלה למשכיל. עלייה. ועל המצב השני הוא אומר, למען סור, משאול, מטה. או עולים, או יורדים. אין מצב שלישי של דריכה במקום. אז את זה חוכמת שלמה אמרה כשהיא אמרה, מקשה לי בו, יפול ברע. אז כדי להגיד את זה באופן חיובי, מה היא אמרה? אשרי אדם, מפחד תמיד. הפחד שעליו דיבר שלמה, לא התחום של הפחד. לא מתי מותר לפחד ומתי אסור, אלא מה הפחד? הפחד שעליו דיבר שלמה, המלך, זה הזהירות, האחריות. אומר רש"י, למשל, יש לך משימה לזכור את מה שאתה לומד. אתה אדם לא גאוות. אתה יודע שאם לא תחזור, לא תזכור. אז הזהירות מביאה אותך לחזור. הפחד שמה תשכח, מביא אותך לחזור על משנתך. כלומר, זה כוח מדרבן לעומת המצב הסטטי של מקשה ליבו. זה התפקיד הפחד. הדור שלנו כבר את השלב הבא יהיה לא פשוט להבין. כי מה שבעצם אומר רבי ישמעאל אותו תלמיד, אם אתה בתוכך זהיר וערני ורוצה להתפתח ורוצה לחזור, מישהו שעומד לידך מטר צריך לראות אותך? הוא צריך להרגיש את המתח הזה? למה? למה רוחניות צריכה להיות חיצונית? זה חפירה בתוך האישיות שלך. חנה מבקשת ילד, מגיעה לבירור אולי העדין ביותר בחייה, שכשהיא מרת נפש והיא כואבת על כך שאין לה ילד, היא אומרת הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים באותו פסוק, אני אמתך, אני רוצה להיות עבד שלך. איך היא עומדת בתפילה? וכך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף למד א', כל הגברים שעמדו בתפילת עמידה יעבדו ככה, כך הם אמורים לעמוד בתפילה. קולה לא ישמע, שפתיה נאות. אומר הרב קוק, להגיע לכנות הזאת, שאדם מוכן, בדבר שאולי מבחינתו זה השאיפה הכי משמעותית בחיים שלו, ממצה את כל אישיותו, שיהיה לו ילד, מוכן לחפור בתוך הנפש שלו ולחבר בין השאיפה הזאת לבין עמתך, לבין הרצון להיות עבד של אלוקים. בבירור הפנימי הזה בתוך הנפש, מי, שואל הרב קוק, צריך לדעת על הבירור הזה? למה זה צריך להיות מוחצן? בסדר, השלה אומר שאם אדם צריך להתנדנד קצת בתפילה כי זה עוזר לכוונה שלו, נו, יש לו יותר. אבל בשאלה, מי מתפלל יותר בכוונה? מתי אני מתפלל יותר בעומק? זה תלוי באיזשהו גינון חיצוני. למה? אז כן, קולה לא ישמע. אתה למדת הרבה, אתה הכהן הגדול, אתה משרת השם בשבילו, בדרך כלל יש לך רוח הקודש. התופעה הזאת לא ברורה לך, אתה הולך להורים ותומים. שיטת הבירור של ההורים ותומים הייתה על ידי הבהוב אותיות. כל אותיות השבטים, והאותיות המהבבות, הם נושא התשובה. וכשאלוקים נותן את התשובה דרך הורים ותומים, לא איזה דמיונות של פתיחת ספרים, אז זו תשובה אמיתית. מה התשובה? אותיות ארבע. שין, כף, ריש והי. צירוף האותיות. שיקורה. אדם עומד בתפילה, שפתיו נאות, קולו לא נשמע, הוא עומד כמו עמוד. הוא לא זז. אין שום גינונים חיצוניים. נראה משונה. אומרת לו חנה, כבוד הכהן, לא קראת נכון. זה אותם אותיות, אבל סדר אחר. אני אישה, כשרה, כף שין רשי. ואם אתה, אין לך רוח הקודש, שקדוש ברוך הוא עכשיו מברר איתך, אם זה שיקורה או כשרה, מה תעשה אותי שיקורה? הכל פנימי. אומר לו רבי ישמעאל, אם אתה התלמיד, חי את הפסוק במשלי, ואתה אומר, אני צריך להיות ערני, אני צריך להיות זהיר, תדע לך, זה פחד חיובי. זה ההוא בדברי תורה. אבל מה פתאום שאני אראה את זה עליך? הרי מה אומרת הגמרא בסיפור? הולכים בשוק עד ציון, ואז רבי ישמעאל רואה את התלמיד מפחד. ולמה הוא ראה אותו? כי זה הפסוק בישעיהו. באמת כתוב שם בפרק למד ג' פחדו בציון חטאים. אבל כתוב שם גם רעדה אחזה בחנפים. רעד אוחז בהם. הפחד שלהם ניכר בחוץ. זאת אומרת רבי ישמעאל ראה שהתלמיד מפחד, הוא ראה סימני פחד מבחוץ. זה אומר שיש לו חיסרון רוחני. כל העניין הזה של הזהירות והאחריות והערנות הם בתוך הנפש, בתוך הלב. לא צריך לראות אותם בחוץ. אם רואים אותם בחוץ, משהו בפנים לא מסודר. הרב לא אמר לתלמיד, כן.
יש בדניאל, עכשיו אני מכר הצער שלו, לפי
חוץ,
הוא
אומר,
חשב שהוא רוצה לעשות תורה, הוא שאל אותו, למה פניך משתנים?
נחמיה.
נחמיה. אז לכאורה, אם הוא כזה, כאילו באדם ששולט, עבודה פנימית, לא צריך...
אירוע חריג כזה, של חורבן, העיר ירושלים, ושרפת חומותיה, אכן, יבוא לידי ביטוי, גם בחוץ. אבל עבודה קבועה של האדם, קבלת אחריות עליו, זהירות, דריכות, למה היא צריכה להיות בחוץ? הבירור הזה שרבי ישמעאל עושה, אומר שבעצם התביעה הפנימית הזאת של תיקון, היא לא תביעה של לחץ. להפך. אדם צריך להיות על המסלול של ההשתלמות. תלמידי חכמים, אומרת הגמרא מסכת ברכות, בסוף המסכת, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אל תהיה מרוצה מעצמך אפילו לרגע. אבל אם תהפוך את הרצון הזה, את ההשתלמות הזאת, לכל הזמן מדידה, כמה אתה לא בסדר? לתסכול, כמה עוד לא השגת? זה פחדו בציון חטאים. אם זה יהיה דרבון חיובי, להוסיף, להתקדם, להתקדש, בסדר. אבל לא יראו את זה בחוץ. זה רבי ישמעאל. אז נלך עכשיו ליעקב אבינו. ונבין מה זה פחד אצל יעקב אבינו. ונבין למה המשפט הזה, שהעיקר לא לפחד כלל, הוא אין לו משמעות למשפט הזה. אלא אם כן הוא מדבר על פחד מסוים. אבל כדרכם של משפטים, אם הוא לא מבורר, אם לא מוגדר בתוכו באיזה פחד מדובר, הוא חסר משמעות המשפט הזה. כנראה איך אברבנאל, פה בפסקה 6, מבאר את סוגיית יעקב אבין. איך אברבנאל?
אפשר לבוא ולהבין, אני פשוט רק מנסה לחדד לעצמי. אם לפחד יכול להיות כמה בחינות, כמה פעמים שאתה יכול להסתכל עליו מתוך נקודת ברור מציאות אחת?
בהגדרה של ההבדל. אם זה משהו ענייני שפירושו דרבון למשימה, קדימה זה היום מילה הפשוטה, נגיד קדימה באמת. אבל אם זה משהו שמשתק אותי, משהו שמכביד עליי, משהו שמותח אותי, משהו שלוחץ אותי, ואני מראה את זה בחוץ, זה אומר שאני מחפה על חולשה רוחנית. שאני אחפש רב שיגיד לי את האמת בפרצוף שלי, שלא ילטף אותי, שלא יתחבר אליי, שלא ימצא חן בעיניי, שלא יעשה לי חיים קלים, שיגיד לי את האמת בפרצוף. שהרי רב שמואל לא אמר נכשלת, רב שמואל לא אמר אין לך סיכוי, הוא רק אמר תזהה את מקומך, אתה מרוב רוחניות זה מרעיד אותך בחוץ. תדע לך, זה לא רוחניות. זה הכל, תדע את האמת, תתמודד איתה. כן.
אם הבנתי את ההבחנה של הרב, אז אני אומר בעצם שהיראה, הפחד הנכון, בעצם משהו שמביא את האדם לדרבון ולא לשיתוק.
כן. ויכול להיות שזה למשל, יקרה, יראה. יכול להיות. אני אומר את זה בזהירות, ושבשביל זה צריך לבדוק את כל המקומות שבהן כתוב בתנך, פחד, יראה, ואת החילוקים ביניהם. אני אומר, זה יכול להיות שזאת...
כן. עוד לא נכנס לטרמינולוגיה.
נכון, עוד לא לשמות.
אז אנחנו רואים לפעמים שהרמח"ל מדבר על העניין של הזריזות והזהירות, אז בעצם יכולה מתאר איזשהו מנגנון נפשי שמופקד על מערכת אחרת בעבודת השם. יש את הסור מרע ויש את תעשה טוב. והסור מרע הוא מהלך, הוא לכאורה מהלך בנפש, לפחות בשטח המעשי, בא לידי ביטוי בעצירה. שאלה אם באמת אין ביטוי של, אני לא רוצה לקרוא איזה שיתוק, אם זה שוב החילופי טרמינולוגיה, אבל עצירת האדם, ההימנעות יותר, זה כן צריך לבוא בצורה של הימנעות, אז אם זה רק בשטח המעשי, ובמישור הנפשי הוא באמת כל הזמן דרוך, רק למעשה הוא לא עושה, או שגם בנפש זה צריך לבוא בצורה כזאת של איזשהו כן שיתוק מסוים, כן ביטול מסוים.
בוא נראה את הדברים של אברבנאל, לדעתי הוא מתייחס לשאלה הזאת. איך שהוא מנתח את הפחד אצל יעקב אבינו, פה בפסקה 6. אומר אברבנאל, אם היה יעקב אבינו, בלתי ירא, ולא מפחד מעשיו, שירגהו ויהרוג את משיו בניו. הנה בלכתו אליו לא היה מורה על ביטחונו בשם יתברך וביהודיו. כי יהיה הולך אליו לחושבו, שיתנהג עמו כמוח. השלב הראשון מנקודת המבט של הגדלות של יעקב אבינו, והלוואי שיגיעו מעשינו למעשי אבותינו, השלב הראשון זה לזהות בצורה נכונה את תמונת המצב. האם 400 אנשים שהולכים עם עשיו, הם הולכים עכשיו להזכיר מטוסים כדי לנסוע לג'נבה ולעשות הסכם שלום? או הם באים למלחמה. סעיף ראשון, זיהוי מדויק של תמונת המצב, קו נטוי של סכנה. ואמונה וביטחון, לא רק שהם לא סותרים את תמונת המצב, אלא הם מחייבים לזהות תמונת המצב. אוי לא, למי שידמיין את תמונת המצב. מי שהפחד יהפוך אצלו להיות אוסף של דמיונות. מה יש בסיבוב הבא? זה לא שייך לזהירות, ולא לאחריות, ולא לזיהוי תמונת מצב. זה שייך להשתלטות כוח הדמיון. ואז יעמוד מולך הרב שלך, ואם לא יעמוד, תחפש מישהו שיעשה לך את זה, ויגיד לך, חטאת. כן. תכף נראה.
זה לא
סוג
של אולי
אפילו דמיון? תכף נראה. נלך לאט. קודם כל, מה תמונת המצב? יש סכנה מעשיו. אתה יכול להגיד, לא היית צריך להיכנס לשם. בסדר, אבל תמונת המצב, אם יהיה מפגש עם עשיו, הוא לא יהיה מפגש פשוט. הוא יהיה מפגש של מלחמה. הסעיף השני אומר רבה רבנן, אתה ששאר בשנאתו אותו, זה היה, זאת הייתה ההבנה של יעקב אבינו, שעשיו שונא אותו, וידע זה בבירור, עד שהכוח החיוני אשר ליעקב, הרגשה שלו, החוויה שלו, התפעל מזה, כי ראה אוף אחד. אתה יכול להיות איש המעלה, האמונה והביטחון, ואתה יכול לזהות שמדובר בסכנה, ואתה מזלזל בה. אומר רבא בנאל, לא, אל תזלזל. בהקשר הזה, אומר רבא בנאל, תפחד. כלומר, תחווה את חוויית הסכנה. כן. מחילה. תמונת המצב. תמונת המצב האומרת, יש תוכנית מסוימת. אתה לא מדלג עליה. תמונת המצב האומרת, יש סדר גודל כזה וכזה של כוחות הפרוסים מסביב לאזור. אתה לא מדלג על זה. עכשיו מגיע הסעיף השלישי. אחרי שזיהית את תמונת המצב. אחרי שאתה חווה את הסכנה, ופה אני חוזר לשאלה הקודמת, אולי זה עצירה. לוקח לך 3 דקות הדיון הזה. תעשה אותו. אם אתה צריך לעצור 3 דקות, בשביל לברר את הסכנה, ובשביל לחוות אותה, תשקיע 3 דקות. נכון, זה לא סוף הבירור. כי עכשיו השאלה השלישית, היא בעצם השאלה העיקרית. רבה רבנאל, כן. עוד לא עניתי, אמרתי. אמרתי, אם בתמונת המצב אני אומר, לא יהיה. אני צריך להסביר איך הלא יהיה הזה מתייחס למה שאתה רואה. אם אני מדלג על מה שאני רואה, זה לא אמונה וביטחון. זה לא אמונה וביטחון. אם אני מתייחס למה שאני רואה, אז יבוא הסעיף השלישי, ואז נבחן. נבחן לסעיף השלישי, האם היה פה דילוג על המציאות או לא. אז מה אומר הסעיף השלישי בדבר הבא בנן? ואין כל זה. הרב צוד היה אומר לנו אולי 1,000 פעמים. הניסוח של עיקרי האמונה בעקבות משנת הרמב״ם. אני מאמין ממש למה ביאת המשיח. ואף על פי שמתמהמה. וההתמהמהות של המשיח זה לא רק שאלה של זמן. זה גם חבלי המשיח, זה גם איסורים. היה אומר, עם כל זה, אחכה לו. עם האיסורים. לא למרות האיסורים. אומר רבא בנאל, זיהית, חווית, הכרעת. זה הסעיף השלישי. שכלו המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. כמו שראוי לבעל המעלה, גער בו על פחדו. השלב השלישי נקרא בשפת אברבנל, הנהגה. נכון, לצערנו, התרבות של היום, סדרי השלטון של היום, עוסקים כל הזמן בהנהגה של איך בן אדם מנהיג אחרים. אברבנאל, כשהוא משתמש במילה הנהגה, הוא שואל איך בן אדם מנהיג את עצמו, שזה הרבה יותר מסובך. למה? כי יש בנטייה, ועכשיו אתה בעצמך, אברבנאל, אמרת, שצריך לחוות אותה, לא נטייה תיאורטית, ולהרגיש את הסכנה. אז מה התגובה הטבעית? בשלב ההכרעה, אני מנתק מגע. עשיו הולך למקום אחר, אני הולך למקום אחר. אבל אומר אברבנאל, הסעיף השלישי, אתה צריך להכריע על פי האמונה והביטחון. מה התפקיד שלך? ואומר שאתה גר בגוש קטיף, או בכל מקום אחר, ואתה מזהה את הסכנה, אתה נדרש להכרעה. למשל, האם אתה אורז את הציוד שלך? המילים היו לא תהיה, הן נופלות אצלי על אוזן, שמבטאת רצון שלא יהיה. עכשיו, הבטיחו לי. אני מחכה עם השעון, מגיע שעת הפינוי, נגמרת העקירה, אני אומר, איפה היו לא תהיה? זה ילדותי. זאת אומרת, הכל היה אוסף של ציפיות, מימושן או לא מימושן. מה שמכונה בשפה הציורית של דורנו, היודע כל כך לתמצא דברים, מבחן התוצאה. אין מבחן כזה בדברי חז"ל. יגעת ומצאת, אומרת הגמרא במגילה בדפה. תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אומר הרבי מקוצק, יגעת ומצאת, אתה רואה שמצאת. מה אתה צריך להאמין? יגעת ולא מצאת, אתה רואה שלא מצאת. אתה גם לא צריך שלא להאמין. אומר הרבי מקוצק, לא הבנת את המשנה, את הגמרא. יגעת ומצאת, תאמין. שיגעת. יגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. תתאמץ עוד יותר. אתה אומר, לא. אתה אומר, אם האם שמה וכך וכך קרה, אז אני כבר מיואש. תצטרף למשרד ההתנתקות, תקבל משכורת. הם מחפשים אנשים כמוך. קצת מאוישים, יואשי, קצת מקטרגי, קצת כועסים, הם מאוד אוהבים את זה. ודאי, מבחן התוצאה הוא קיים, אבל הוא לא באחריותי. מה שיש באחריותי, אומרת המשנה בפרקי אבות, לא עליך המלאכה. לגמור. מה כן עליך? לא אתה בן חורין, להיבטל ממנה. אתה לא תפקידך לעסוק בשאלה יהיה או לא יהיה. אם אתה רב גדול, יש לך רוח הקודש, ודאי שכן. אז זה תפקידך. אבל אם אנחנו אנשים פשוטים, תפקידנו להיות אלה, שמבחינת האמונה והביטחון מגדירים מהי משימתם. ואם המשימה שלהם היא אחיזה בארץ ישראל בלי לוותר, אז מבחינתם הם לא אוחזים. מבחינתם הם לא עוזבים את המקום. או להפך, הם גרים במקום אחר והם עוברים לגור במקום של הסכנה. זה יישמע להם הביטחון. האדם שיעמוד מהצד, הוא יגיד, אתה משוגע. הוא יכול להגיד, אני אמרתי לך כבר לפני חודשיים שזה יקרה. מאמין וזורע. ופתאום יש מישהו נזכר, אומר, לא, בעצם זה לסמוך על הנס. תגיד, איפה היית קודם? תמצת, השתדלת לעצור את הדבר הנורא הזה. היום, חודשיים אחרי זה, אתה חכם גדול להגיד, זה לסמוך על הנס. הרי זה בדיוק הפוך מלסמוך על הנס. זה לעשות השתדלות. מה זה להאמין ולזרוע אם לא להשתדל? נכון, שאתה יכול להגיד, כמו שאמרו הכהנים באותה סוגיה של עשינו ככל אשר ציוויתנו, אתה יכול להגיד הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להתפלל, אתה יכול לתבוע, אתה יכול לבקש, אתה יכול להתחנן, תעשה מה שמוטל עליך. כן, בסדר. אבל אתה לא כורך את זה אחד בשני. אתה לא מתנה את זה אחד בשני. אלא אתה עושה את ההשתדלות מצד היותך איש המעלה, אמונה והביטחון. אז לכן יעקב אבינו, אם אתה מזהה שיש סכנה, תכריע שהמשימה שלך היא להילחם, ותתארגן נכון. תחצה את המחנות לשניים, ותהיה מוכן להתמודד לבד. תהיה מוכן להתמודד נגד השר הרוחני של עשיו. מי הבן אדם שמוכן להתמודד? אז יקראו לך בהנהגה אלוקית, כי שרית עם אנשים ועם אלוהים. מה זה שרית? נלחמת או ניצחת? אפשר להביא הוכחה. כי מה כתוב שם? כי שרית עם אנשים ועם אלוהים, ותוכל! אז זאת אומרת, לא מדבר על ההשגה, לא על התוצאה. היית מוכן להילחם. ותוכל זה התוצאה. אז שרית, זה השתדלת. שררת, זאת אומרת, התמודדת איתה. זה עיקר הגבורה. מחנה שלם, עשרות אלפי אנשים, שומעים 40 יום את גוליית. בוקר וערב. אומר להם, תביאו בן אדם להילחם איתו. ובאמת, אף אחד לא קם. עם משותק, לא מסוגל להגן על עצמו. פעם חשבנו שזה לא יכול להיות. אומר דוד, אני לא עלינו ממלכתי. הולך לדבר עם המלך, מבקש רשות. מי היום היה מבקש רשות מהמלך? תן לי נשק, אני כבר עושה סדר בעולם. כמה שאני יותר מתלהם. ככה אני יותר אותנטי, ככה אני יותר אמיתי. מישהו בודק מה מסתתר מאחורי המילים שלי? חוץ מהאוויר. מה עשיתי בשביל המילים שלי? מישהו בודק? אף אחד לא בודק. דוד לא כזה. הולך לשאול את שאול. שאול לא אומר לו, תשמע, זה לא מתאים. פה יש איש צבא, מיומן, רציני, מצויד. אתה רואה צון, לא לעניין. הוא אומר, תשמע, אדוני המלך, הקדוש ברוך הוא העמיד אותי בניסיון של השה והארי והדוב, והצלתי את הצון שלי. אומר רש"י, וזה אומר שהקדוש ברוך הוא הכין אותי למדרגה של המלחמה עם גוליית, תן לי. הוא אומר, אתה יודע מה? כך. בתנאי. כובע נחושת, מדים, שריון. לפי אברבנאל, זיהוי הסכנה, חוויות הסכנה, תארך, אין בעיות. לוקח את המדים, לוקח את כובע הנחושת. מתחיל ללכת, נתקע. נתקע, לא יכול לזוז. מה הוא אומר לשאול המלך? כי לא ניסיתי. מה שאול המלך היה צריך לענות לו? אז תנסה! אומר המצודת דוד, לא התכוון להגיד, לא ניסיתי, לא עשיתי תרגול. לא ניסיתי, אומר לו, הנס בניצחון על גוליית לא יבלוט. אני אקח שריון, אקח כובע נחושת, הנס לא יבלוט. טוב, אתה רוצה שהנס יבלוט, מה היית עושה? עומד ליד גוליית, מתחיל להגיד תהילים, גוליית נופל. נס גדול. או תיקח מטוס מניעה ותזרוק עליו ויפול. נס גדול. אתה לוקח חמישה חלוקי אבנים, אז למה נסכן יבלוט? ועוד אחר כך אומר דוד לגוליאד, אתה בא אליי בחרב ובחנית וכידון, ואני בא לך בשם השם לוקי מלכות ישראל אשר חירבת. לא מדויק. אתה בא אליי בחרב ובחנית וכידון, ואני בא אליך בחמישה חלוקי אבנים. אומר דוד, אתה גוליאד באמת אי אפשר לכם בך. כולך משוריין, שש עמות אתה גבוה וזרת. זה כמו לומר שלושה מטר ושלושה סנטימטר. בכדורסל זה, יש הבדל אם אתה שלושה מטר ושלושה סנטימטר או בלי. אבל בתור משוריין, מה יודע? יש לך גוליאד, מקום אחד, חשוף. איך אני יודע? כי אתה הרי גר בגת. אתם מורגנים בפלישתיים, גת, עקרון, אשדוד, אשקלון, עזה. תגיד לי, מה אכפת לך מה שקורה איתי בחברון, או בעמק האלה, או בירושלים? מה אכפת לך? הפלישתים שמו פסילים מנחושת בשערי ירושלים, וכתבו על זה את השבועה של אברהם, אבינו לאבי מלך, אם תשקור לי, או לני, או לנחתי. מה אכפת לכם שיגז לירושלים? אלא, יודעים הפלישתים, וגם אלה שגרים בעזה היום, שאם תהיה מלכות ישראל חזקה, גדולה, מוסרית, זה ישנה את העולם. זה יכתיב גם איך להתנהג בעזה. אז אומר הגר"א בספר חלקוק בפרק ג' בפירוש שלו, העם היחידי שהתנגש עם הממלכתיות שלנו, ולא רצה שלישראל יהיה שלטון, זה הפלישתים. למה אתה לא רוצה שיהיה שלטון? כי אתה מושחת מבחינה מוסרית. אתה ריק. ולכן אתה לא יכול לסבול את קיומנו. אם ככה, אני אגיד לך מה נקודת התורפה שלך. המצח שלך. שם אין שריון. כי שם ריק. הכל ריק שם. אז מה כלי הנשק שמתאים למצח? חרב, מה פתאום? חנית לא. רומח לא. מה מתאים? אבן. עכשיו נראה את הגבורה שלך. האם הנהגת את עצמך? האם הכרעת שאתה לא נכנע לפחד? לא שאתה לא מפחד. לא שאתה לא זהיר. לא שאתה לא מרגיש את הסכנה. אלא שהכרעתך שאתה עומד להגיע לקרב מגע עם גוליאן. ואם ככה, תחזיק את האבן, תעמוד יד גוליאן, היא לא תיפול מיד שלך. ולא תזרוק סתם ואיזה יפגע באקראי. תזרוק מסלול בליסטי מדויק, והאבן תפגע. וכל הסיבוב הארוך הזה, מהשלב שהכרעת מהי הסכנה, שהסכנה היא מוסרית, עד לשלב שזיהית שגוליאד הוא מקולקל מוסרית ולכן המצח שלו ריק, וזיהית מה מתאים, וזיהית את תפקידך, וביצעת אותו, כל זה נקרא נס. כי בני האדם יש להם נטייה א', תמיד להגדיל את הסכנה, ובית, תמיד להיכנע מפנה. ואתה מציב אמונה וביטחון שמשימתך היא תהיה אחרת בסדר גודל טבעי. זה לא יהיה נס קריאת ים סוף. ועל כן, אומר דוד, היום הזה ידע הקהל כי להשם המלחמה. מי שנותן כוח לעשות חיל, זה הקדוש ברוך הוא. אז בשמו אתה נלחם. אדם שיוצא למלחמה אומר הרמב"ם במלכות מלכים, בפרק השמיני, לא יחשוב לא באשתו ולא בילדיו, וימחה זיכרונם מליבו. מישהו יכול לעמוד בזה? מישהו יכול לשכוח את אשתו וילדיו בשעת קרב? אומר הרמב"ם, מה זה ימחות זיכרונם? אם אתה כל הזמן תחשוב על אשתך וילדיך, לא תלחם. אלא, תחשוב עליהם והם ידעו לך כוח להילחם. למה הקמת בית? בשביל ההנאות שלך? בשביל התאוות שלך? הקמת בית לייחד שם השם בעולם. עכשיו אתה נלחם לייחד שם השם בעולם. אז הבית מחליש אותך? חס וחלילה, מחזק אותך. אז אם ככה, הזיכרון לא מפריע. כי אתה צריך להיות מחובר עם כל כוחותיך למשימה הזאת של המלחמה. אז עליך יאמר, אשר אדם מפחד תמיד. אתה דוד, זיהית את הסכנה בצורה נכונה, נערכת אליה נכון, וביצעת את מה שצריך. זהירות, אם הוא חיובי, ערנות, אם הוא חיובי, דריכות, אם הוא חיובי, שיתוק, אם הוא שלילי. דמיונות פרועים עם מושלילים. זה שני סוגי פחד. שיכול להיות שיש להם שמות שונים ויכול להיות שלא, העיקר שהמהות תהיה ברורה. וזה די ברור שבחברה שהתרבות השולטת היא תרבות של דמיון, שאומרים לבני אדם 4 חודשים לפני הבחירות, אנחנו יודעים כמה מנדטים תקבל כל מפלגה, על סמך כמה אנשים, על סמך 500. אפשר להבין כזה שיגעון? אבל זה לוחמה פסיכולוגית, כדי שאתה לא תעשה כלום ורק תקטר. על כולם תקטר, איך זה יכול להיות שהוא ככה והם ככה? לא תזוז מילימטר, כי דמיון כבש אותך. והם הצליחו, עוד פעם הם הצליחו. אבל אם אתה תגיד, אתם תקבעו על פי 500 מהיה במדינה, אני עכשיו 4 חודשים מסתובב בכל הארץ, אתה ואני נשנה את העולם. ולא יגידו לנו, אמרו את זה קודם, כי אני לא מתחיל אני ואתה, אני מתחיל אתה ואני, זה עוד לא אמרו קודם, זה מתחיל מעכשיו. וכמו אירועים שהיו בטווח של השנתיים האחרונות, נשנה את העולם. נלחם בדמיון הזה שנקרא סקרים. כולו דמיון. אם אני גיבור, אם אני לא גיבור, הדמיון שולט עליי. הכדאיות שולט עליי. הפינוק שולט עליי. מישהו הכיר בצבא לפני 10 שנים, דבר בסדר היום של חייל שנקרא שעת תש, שעה לתנאי שירות. היית אומר תנאי שירות, היית רועד מעצמך, היית מתבייש. היום אתה מתבייש אם אתה לא מקבל. היום יש לך אמא, ואם לא יהיה משהו מרוצה, היא תגיד למפקד. ואם הם יהיו 4, אז תצא מלבנון. זה סופך. אין לך כוח ללחם. אתה לא דוד, אתה גוליאד. אתה גבוה 6 אמות, שוריין כולך, יש לך נשק, מטוסים, פצצת אטום, כולך כלום. למה? כי המצח שלך ריק. מולך יעמוד נער פלישתי בן 17. כל מה שיהיה לו 5 חלוקי אבנים, הוא ינצח אותך. הוא ישיג כל מה שהוא רוצה. הוא ייקח משהו שמכונה מנהיג חזק, ויוריד אותו עד אפר. כי אין כוח להילחם. זה לא הבעיה בגוש חטיף, זה לא הבעיה בצפון השומרון. מלחמת המפרץ הראשונה, תפשינון א', היא הייתה הבסיס להסכמי אוסלו. כי יצחק רבין זכרונו לברכה ראה תופעה שהוא לא האמין שהיא תקרה. שרק מהאיום של הסקאדים, מהדמיון שלהם, ברחו אנשים מתל אביב לדרום, כולל בעלי תפקידים חינוכיים וציבוריים, 10 שנים אחר כך נמשכו משפטים נגדם. אמר, עם החבר'ה האלה אי אפשר לעשות כלום. אומר רב צדוק מלובלין, מלחמת גוג ומגוג, היא תהיה מלחמה על הפחד. לא יקרה בה בפועל מה שתואר בספר יחזקאל ובספר זכריה. היא תהיה כולה דמיונית. ואנחנו רואים את זה בעינינו. הדמיון הוא שולט. כל זמן שהשנאה מעבירה את דעתם של הערבים על עצמם, הם חושפים את פרצופם האמיתי. אבל לאט לאט נופל להם הסימון. הם לא צריכים לעשות שום פיגוע בשביל לקבל כל מה שהם רוצים. רק לאט. כיוון שסבלנות זה לא בדיוק המידה שמפותחת אצלם, אז יש להם בעיה מסוימת, אבל התגברו עליה. את מה הם ימצאו מולם? נחישות? לא, לא. נחישות זה לעקור את האחים. שם צבא מתוקתק, זרימה של כוחות, פסיכולוגיה שלמה, ממש משימה לאומית, דגל מדינת ישראל, מתי חייל הסתובב בחמישים שנה האחרונות עם דגל המדינה לחולצה שלו, עם סמל המדינה לחולצה שלו? מתי הוא צעד בשלשות כדי לעקור אחים שלו במסדר צבאי? מתי צבא, מפקד האוגדה, עוקר, אומר, אנחנו נהיה כמו הצבא הגרמני? בשתיקה זה עובר. למה זה נוגע לי? אני גם לא גיבור. אחרי זה אני אתפלפל, בלי בושה. ואני אגיד, המאבטח שם בנתניה, משהו לא הגיוני. בשביל 18 שקל, מכר את החיים שלו. אדם אנוכי אתה. הרי אם לא היה שם מאבטח, מבקר המדינה היה מקבל ממך מכתב. למה אם מאבטח? אני משלם, יש לי זכויות. עכשיו משעה שיקריב את החיים בשבילך, אתה כזה כפוי טובה, שאתה אומר, רגע, בעצם בשביל כסף? כמה כסף? לא הרבה, אני מרוויח יותר. ואם אתה מרוויח יותר, אז מה? חייך כקליפת השום. אתה לא אדם מוסרי, אין לך אחריות, אתה לא מסוגל להתנדב, לא אכפת לך מצרת אחרים. כולך שבוי בתוך פחד. אז באמת, חבלי משיח, יהיה מאוד קשה להתמודד. אתה בא, אתה חונקת הזאת, של האישיות שלי, והעצמיות שלי, והפרטיות שלי, והדמיונות שלי, והאנוכיות שלי, יתישו את יכולת העמידה. נחזור שוב לעשרות אלפי אנשים ששומעים חרפתם וחרפת עם ישראל 40 יום ולא זזים מילימטר. הם מחכים לדוד שיבוא. מלכות בדוד שתבוא. את מקדש שיבוא. הכל שיבוא מהשמיים. אני לא מתכוון לעשות בשביל זה כלום. ועוד היום מצאתי אפיק יותר משוכלל. אני כועס, אז אני כן עושה משהו. אני לא בסדר עד היום, אני מקטרג. בסדר. אז לא צריך להתפלא שלא עושה באמת כלום בעולם. כי המושג שהשרת, אני לא מפחד תמיד בראשו, מה אתה מוכן להזיז? מה אתה מוכן לתקן? לא מה הסיכויים? לא מהכדאיות, לא מהרווחים. כן.
לך, להגדיר בנם ש... אחרי שאתה מופשב, מחלת ההגדרה של פחד, את התפיסה הנכונה לאורך החיים שלנו. הרי כולנו משתדלים תמיד, תוך כדי לימוד, לברר דרך התורה, שאם שאלו, מה רצון האלוקי שבכל דבר ודבר? אז מה שמתברך בחיים שלנו, באורך החיים שלנו, בצורה מתוקנת, שנתב
איתו את הפחד. אתגרי. אתה שאלת קודם, התחלת הדברים, אם הכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, מה מקום לפחד? הנה ענה לך אברבנאל. הכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שם סכנות כדי שתיזהר. כדי שתיקח אחריות. זה פחד. אבל אם הדמיון כובש אותך, או השיתוק כובש אותך, או אתה מחליט לנתק מגע כי אתה לא מאמין ביכולתך להילחם. זה כבר המצאה שלך. אז על זה יגיד לך רבי ישמעאל, פחדו בציון חטאים, את הנבואה של שם. לכן אומר רבי עקיבא פה למטה, אז זה אפילו נוטל את נפשך, פסקה 12 בשתי הכוכביות. מי שליבו לב אדם באמת, לא לב חצוי, לא לב מגמגם, לא לב אנוכי, לב אדם באמת. ויודע את ערך יקרת התעודה, תעודה בשפה המקראית, הנבואית, פירושו מטרה, לא חלילה מה שיש היום. ערך יקרת התעודה של אהבת השם. ואדם שיודע את ערך יקרתה, הוא גם יודע את העושר הכללי הכרוך עמה. אדם כזה, לא תרפנה ידיו למענה גם המחובים היותר לא היא בפועל. רק צריך לזה גם כוח גבורה נפשית ואומץ רוח חזק מאוד עשוי ללא חת. אומר הרב קוק, ועל כן אחת מחובות החינוך התורני, שיש לנו היום הרבה הגדרות לחינוך התורני, מה זה? כל מיני קטלוגים למיניהם. אומר הרב קוק, רגע לפני הקטלוגים, אמיצות רוח, להיות אמיץ, להיות מסוגל להתמודד, שתהיה מתלווה אל ברור השכל, כי אתה צריך להגדיר מה כיוון ההתמודדות, אתה צריך להגדיר מה מטרת ההתמודדות, אתה צריך להגדיר אם התמונה של המצב מאפשרת לך להתמודד. יונתן יעשה חשבון, הוא עומד מול המוצב, יש שם מאות פלישתים, הוא שניים, נושא הכלים והוא. הוא אומר, רגע, אם אתם תרדו, תגידו לנו, תשארו למטה, אנחנו יורדים אליכם, רוצים לבדוק מי אתם. ניקח את שני הרגליים ונברח. אם אתם אומרים, אנחנו נשאר במוצב, תעלו אלינו. אז נעלה אליכם ונכריע אתכם. כי אדם שיש לו גבורה, אומר הר"ן, הוא אדם מלא תנועה. אדם שיש לו פחד הוא מקובץ. אם הוא מקובץ, אין לו כוח להתמודד. גם אם הוא 600, אין לו כוח להתמודד. ואילו, אם הוא אומר, אני ארד למטה, זאת אומרת שיש לו כוח, יש לו תנועה, יש לו אומץ. אז שניים נגיד 600, זה התאבדות. אין מצווה להתאבד. זה לא בתחום האחריות שלה. אז לא נשתדל בזה. זה צריך להיות מלווה אל ברור השכל וקדושת המידות. ורק אז תוכל אהבת השם להיות עומדת גם במעמד של תילת נפש, של הטלטול שלה, של האיסורים, של המחובים, שהוא המעמד הזה מצויר רק על ידי איסורים מעריכים. לב אדם באמת, זה מה שאמר דוד לשאול, אל ייפול לב אדם עליו, לא אל יפחד. אם פחד זה זהירות ואחריות, לא יגיד אל תפחד, אבל יגיד לו אל ייפול לבך, אל תכריע שאין לנו כוח למשימה הזאת, כי מי שמכריע בקרב הוא מי שיש לו כוח רצון ואמונה בצדקת דרכו. אז הוא מכריע גם רבים על ידי מעטים. אם הוא טהור נגד טמא, אם הוא לא טהור הוא לא יכול להגיד שהוא נלחם נגד טמא. אז כל הבירור של הגבורה קודם כל מתחיל מההתמלאות של כוחות פנימיים. זה יעקב אבינו. ירא, ערוך לסכנה, נזהר, מתמודד, משקיע, משתדל, לא מפחד במובן של שיתוק, ועשוי ללא חת. על כן הוא נקרא ישראל. הוא לא נקרא יוכל אל. הוא לא נקרא על שם הניצחון. הוא נקרא על שם ההתמודדות, ישראל. פעמים שהוא יקרא יעקב למטה למטה בשפלות, אבל הוא נשאר ישראל. יש פה נשמה, הוא לא יודע אותה, הוא לא מבין אותה, הוא לא מבין את גודלה. בסדר, לאט לאט הוא יבין. רב ישמעאל לא מתייאש מהתלמיד שלו, מבקר אותו, מתווה לו דרך, לא מתייאש ממנו. זהו, שבת שלום, בשורות טובות, כל טוב.
אמן.
ארוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בנפשות ובת ושרה, כל מה שבאנו, כל מה שחיים בו, חלומים.
אמן.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא, צעקות ישראל, תודה רבה לכם.